קשת כל שידורי תורה. אנחנו בימי רביעי, בזה החלק השני של החורף, תפשין עין, מעבירים סדרת שיעורים של הרב חיים נבון, נושאים במחשבת הלכה.
שלום, אנחנו שוב בסדרת השיעורים בנושא מחשבת ההלכה. היום אנחנו בשיעור השלישי, נעסוק בשאלה של היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. זאת שאלה מאוד מעניינת. חז"ל למדו כבר מהפסוקים, אלה החוקים והמשפטים והתורות, תורות לשון רבים, מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל. אחת בכתב ואחת בעל פה. עכשיו, מהתורה שבכתב עצמה ברור שמלווה אותה איזושהי מסורת בעל פה. הרבה דינים בתורה מובאים באופן חלקי ומקוטע, ברור שהושלמו על ידי הנחיות בעל פה. לגבי שבת, למשל, התורה הסתפקה בקביעה לא תעשה כל מלאכה. נתנה רק דוגמאות מאוד בודדות למלאכות שנאסרו. בהמשך, תופסים אדם שקושש עצים בשבת ומוצאים אותו להורג. אותו אדם לא טוען, חשבתי שקישוש עצים זה לא מלאכה, מה שאנחנו היינו יכולים לעלות על דעתנו, הרי הפוסקים מסתפקים ונחלקים איזה מלאכה עבר על קישוש עצים, איך אפשר לצפות ממנו לדעת? כנראה הייתה מסורת בעל פה שהבהירה את ההלכות האלה. לא נזכר בשום מקום בתורה עונש של מלכות, אבל יש בספר דברים אזהרה, 40 יקנו לא יוסיף. כאשר מבצעים מלכות, לא יותר מ-40 מלכות. אז נאמר על הטכניקה, אבל מתי מקמים את העונש הזה? לא נאמר בשום מקום בתורה. חסר, ברור שזה נאמר בעל פה. בכלל, במקומות רבים בתורה יש דינים שמתייחסים דווקא למקרה גבול בעייתיים ומדלגים על המקרה הפשוט שכנראה נמסר בעל פה. כן, דיני גירושין מוזכרים רק אגב מחזיר גרושתו. כנראה ההנחה היא שדיני גירושין במקרה הנורמלי ידועים ומוכרים. למרות שהם לא נאמרו בתורה כלל. דיני נישואין לא מוזכרים בתורה כלל. נלמדים באיזה היקש מדיני גירושין. דיני שאר כסות ועונה נזכרים רק באמה עברייה. ומשם נלמדים גם על אישה רגילה. כלומר, התורה שבכתב חסרה ופגומה, הם לא משלימים אותה על ידי התורה שבעל פה. רש"ר הירש שאל, איך ייתכן שהקורפוס המשפטי של התורה, שפותח בפרשת משפטים, מתחיל דווקא במקרה של עבד עברי, ולא בדינים יותר יסודיים, במקרים יותר נורמליים? הטענה שלו היא שהתורה היסודית היא התורה שבעל פה. התורה שבכתב רושמת דווקא מקרים חריגים, שאותם עלולים היו לשכוח ובהם עלולים היו לטעות. ודרך המקרים האלה היא מנסה לרמוז גם על מקרים דינים יותר יסודיים. הוא משווה את היחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה ליחס בין תקצירים וסיכומים של הרצאה מדעית להרצאה עצמה. מי ששמע את ההרצאה מאוד יעזר בתקצירים, אבל על הרמזים הקצרים שכלולים בהם. מי שלא שמע את ההרצאה בלשונו של רש"ר הירש, גיחוך יעלה על פניו כשנסה להבין את התקצירים. מי ששמע את התורה שבעל פה מבין למה עין תחת עין ממון. מי שלא שמע, גיחוך יעלה על פניו כשהוא ינסה להבין מתוך התקציר עין תחת עין איך מגיעים לתוצאה ממון. מה כוללת בכלל תורה שבעל פה אבל? הרמב״ם בהקדמה למשנה מנה 5 חלקים של התורה שבעל פה. חלק ראשון אומר פירושים מקובלים ממשה שיש להם רמז בכתוב. ועל זה אין בכלל מחלוקת. למשל פרי עץ הדר, אתרוג, עין תחת עין, ממון. פירושים מקובלים, משה רבנו, מעולם אדם לא נחלק עליהם, לפי הרמב״ם. חלק שני זה דינים שאמרו עליהם שמלאכה למשה מסיני, ואין עליהם זכר בכתוב. לא פירושים לכתוב שמלאכה למשה מסיני, אלא דינים שמלאכה למשה מסיני, בלי שיש להם מקור בפסוקים. חלק שלישי של תורה שבעל פה, דינים שלומדים באחת מעמידות שהתורה נדרשת, ולדעת הרמב״ם, זה המקום שבו יש מחלוקת. יש כמה כללים פרשניים, אבל יש יכולת מחלוקת גדולה לאיך מיישמים אותם, וכאן יש מחלוקת בין בית דין זה לבית דין אחר, בין חכם זה לחכם אחר, וזה משתנה בשינויים היסטוריים. החלק הרביעי זה סייגים שקבעו חכמים, כתוספת לתורה, לא כפרשנות על דרך אחת מהעמידות שהתורה נדרשת בהם. והחלק החמישי זה תקנות להסדרת ענייניהם של בני אדם. בעצם הרמב״ם מונה 5 חלקים, אבל בעצם יש פה 3 חלקים. אחד, דינים שמקובלים במסורת, בין אם יש להם סמך בכתוב ובין אם לא. 2, דינים שחכמים לומדים מן התורה בכל דור ודור על ידי פרשנות. ושלוש, דינים מחודשים שמחדשים ומתקנים חזל, אם על דרך תקנה ואם על דרך סייג. באמת, בהלכות ממרים בפרק א', הרמב״ם מחלק את תורה שבעל פה לשלושה חלקים ולא לחמישה, באופן שהזכרנו עכשיו. בחלוקה של הרמב״ם בא לידי ביטוי מאוד בולט, שבתורה שבעל פה יש אופי כפול, יש לה גרעין קשה של מסורת יציבה, מצד שני יש לה פוטנציאל דינמי של יצירה, חידוש, שינוי והתפתחות. מה שאנחנו נקדיש עכשיו את עיקר השיעור הזה, זה ליחס בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ונפתח בשאלה יסודית וחשובה. למה בכלל נחוצה תורה שבעל פה? אז אין כוונתי לשאול למה נחוצים התכנים שאנחנו קוראים להם היום תורה שבעל פה. אני לא מתכוון לשאול למה עין תחת עין זה ממון, ולמה פרי צדר זה אתרוג. מה שאני מתכוון לשאול, זה למה התכנים הללו לא ניתנו לנו כתורה שבכתב, כטקסט אלוקי סגור וחתום. למה כתוב בתורה עין תחת עין ולא מוברר שזה ממון? למה כתוב בתורה פרי עץ הדר ולא כתוב שזה אתרוג? למה כל הדינים שאנחנו מפרשים בכל דור ודור, לא רק מה שנמסר בעל פה, כל הדינים שאנחנו מפרשים ומחדשים בכל דור ודור, למה לא נכתבו בתורה במפורש? למה השאירו פה מקום לפרשנות? הפרשנות הזאת, העובדה שזה לא נכתב מפורש, מולידה מחלוקות, ויכוחים, ספקות. למה לא נכתב הכל בכתב? יש, לא רק שזה לא נכתב, הגמרא בגיטין בדף סמך אומרת, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. יש איסור הלכתי לכתוב תורה שבעל פה. וזה שהיום אנחנו כותבים את התורה שבעל פה, זה רק בגלל עת לעשות להשם הפרו תורתך. כי כמות התורה שבעל פה הלכה וגדלה, ולצד זאת, הדעת הלכה וקטנה, ובסופו של דבר לא נשארה ברירה אלא לכתוב. אבל מעיקר הדין, היה ראוי שהתורה שבעל פה תישאר בעל פה. וחזל ראו את זה כעיקרון, עיקרון אב לכל הבנתם לתורה שבעל פה. יש מגילת תענית, היא הטקסט הקדום ביותר שידוע לנו מעולם התורה שבעל פה. מגילת תענית היא הפוכה בעצם משמה, היא מונית ימים שאסור להתענות בהם, או שבימי בית שני נהגו איסור שלא להתענות בהם, כי היו ימים שמחים. והגמרא מונה בין הימים האלה את 14 בתמוז, ואומרת שביום הזה בטל ספר גזרות, ולכן לא מתענים בו. מה זה בטל ספר הגזרות? מסבירה מגילה תענית, מפני שהיה כתוב מונח לצדוקים ספר גזרות. אלו נסקלין, אלו נשרפין, אלו נהרגין ואלו נחנקין. היה להם לא את מה שכתוב אצלנו בתורה שבעל פה, מה שנמסר אצלנו בתורה שבעל פה, היה כתוב להם בספר. וכשהיו כותבים, אדם שואל והולך ורואה בספר. אומר למינה, אתם יודעים שזה חייב סקילה, וזה חייב שריפה, זה חייב הריגה, וזה חייב חניקה. לא היו יודעים להעביר היה מן התורה. כלומר, העובדה שהצדוקים כתבו ספר גזרות, גרמה לכך שהם לא ידעו להעביר היה מן התורה, אם התנתק הקשר בין התורה שבעל פה לבין התורה שבכתב. ואמרו להם חכמים, הלא כתוב על פי תורה אשר יורוך, שאין כותבין הלכות בספר. אבל הצדוקים סרבו להקשיב לדברי חכמים, ובאמת עדותם של חכמים במגילת תענית, שאותו היום שבטל ספר הגזרות של הצדוקים, היינו אותו ספר שהתחרה כביכול בתורה שבעל פה, אותו ספר שכתב בכתב את מה שחכמים דורשים שיהיה רק בעל פה, ביום שנתבטל אותו ספר, גזרו שיהיה יום שמחה, יום שאסור להספיד בו, יום שאסור להתענות בו, מרוב החשיבות של התהליך שהתחולל ביום הזה, מרוב שהיה חשוב להם שבאמת יתבטל ספר הגזרות. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה חשובה וקצת מעוררת תמיהה. למה חכמים ראו את זה כדבר כל כך קריטי? כלומר, אז לצדוקים היה ספר גזרות. היה להם כתוב מה צריך להיות ההלכה בכל מקרה. הם לא דרשו את זה מהתורה. מה הבעיה הקשה והחמורה עד כדי כך שביטול אותו ספר גזרות מצדיק קביעת יום טוב? התשובה היא, לפי מגילת הענית, עולה שהבעיה היא הניתוק בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב. כל עוד התורה שבעל פה נלמדת כפרשנות לתורה שבכתב, נשאר רצף ביניהם. אם היא נכתבת כספר עצמאי, שואלים את חכמי הצדוקים, מאיפה אתם יודעים שזה עונשו סקילה וזה עונשו שריפה, הם לא יודעים מה לענות, הם שכחו את הזיקה בין הפסוקים. הבעיה היא שזה הסבר שיכול לנמק לנו, למה תורה שבעל פה שלנו היום לא טוב לכתוב אותה. כי עדיף שהיא תלמד על סדר פרשנות התנך, נגיד ככה עשו במחזן. אבל זה לא יכול להסביר למה הקדוש ברוך הוא מראש לא נותן את התורה שבכתב, כשהיה כתוב במפורש מי עונשו חנק, מי עונשו סקילה, מי עונשו הריגה. כמו במקרה הזה לא הייתה שום בעיה ליצור רצף בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה, כי כל התורה הייתה בכתב. אז אנחנו עדיין נשארים כאן באותה שאלה. וכאן יש כמה גישות אצל חז"ל ששאלו את השאלה הזאת. מדרש מפורסם וחשוב מאוד מופיע בתנחומה לפרשת כי תישא. כך אומר רבי יהודה בר שלום. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב לך, ביקש משה שתהיה משנה בכתב. המשנה הכוונה לתורה שבעל פה כולה. ולפי שצווה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים ביוונית. והם אומרים, אנו ישראל, ועד עכשיו המוזניים מעוין, כלומר המוזניים מאוזנים, לא יודעים מי צודק, מי ישראל האמיתי, הגויים שקוראים בתורה ביוונית או היהודים שקוראים בה בעברית. אמר להם הקדוש ברוך הוא לאקום, אתם אומרים שאתם בניי? איני יודע אלא מי שמסתורין שלי אצלו הם בניי, ואיזו היא זו המשנה שניתנה בעל פה. מובא כאן נימוק דתי היסטורי שכמובן מכוון כנגד הנוצרים. הייתה לחזל בעיה עם הנוצרים. עד הנצרות הם תמיד התעמתו עם אנשים שאמרו, בסדר, אתם ישראל, אתם היהודים, אבל לנו יש דת אחרת. הנוצרים באו ואמרו, לא, אנחנו ישראל האמיתי, אנחנו וירוס ישראל. אנחנו ישראל שברוח. והם אימצו את התורה שבכתב, תרגמו אותה וחיסו אותה לכתבי הקודש שלהם. וזה הביא למבוכה גדולה, פתאום מישהו אומר, אנחנו היהודים האמיתיים, אנחנו ישראל האמיתי. וכאן חזל אמרו, טוב, מי מבדיל בינינו לבינם? התורה שבעל פה. התורה שבכתב נגישה לכולם, התורה שבעל פה היא המסתורין של הקדוש ברוך הוא, נמסר רק לעם ישראל, הנוצרים לא מכירים אותה. אגב, מבחינה היסטורית, התנך הוא אוניברסלי, תורה שבעל פה נשארה נחלתה של כנסת ישראל בלבד. רק במאה ה-12 הגיע שמו של התלמוד לספרות הנוצרית. לפני זה בכלל לא ידעו מה זה תלמוד. וגם מאז הנוצרים לא מבינים בזה כלום. התפוצה של התלמוד נשארה פנימית אפילו אחרי שנכתבה התורה שבעל פה. כיוון שתקופה ממושכת היא עברה בעל פה, היא נשארה עדיין משהו אינטימי בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. המדרש מעלה גם נימוק נוסף כללי יותר. מדרש במדבר רבה, פרשה י"ד, אומר, אם יאמר לך אדם, למה לא ניתנו בכתב דברי סופרים, כשם שניתנו דברי תורה? אמור לו לפי שאי אפשר לכתוב כל דבריהם, הדא הוא דכתיב, ויותר מהם הבני ייזהר, עשות ספרים הרבה. שאילו באת לכתוב דבריהם, אין קץ וסוף לספרים. כלומר, המדרש מדגיש את הבעיה הכמותית. כפי שבאמת רואים בימינו, כתיבת התורה שבעל פה מצריכה כרכים לרבים לאין מספר. לפעמים זה מורה אפילו בעיות בשלום בית. אם הבחור הוא אברך, ממלאת לפעמים את ביתו, ספרים לאין מספר, ואשתו אומרת, אתה לא מכניס עוד ספרים הביתה לפני שתוציא את הישנים. חז"ל רצו למנוע את הבעיה הזאת, ואמרו, אז התורה תהיה בעל פה. לא לכתוב אותה. עכשיו, אבל רבי יוסף אלבו באר את זה בצורה יותר עמוקה, את הנקודה הזאת. בספר העיקרים שלו, במאמר שלישי, פרק כ"ג, אומר רבי יוסף אלבו, אי אפשר שתהיה תורת השם יתברך שלמה באופן שתספיק בכל הזמנים. לפי שהפרטים המתחדשים תמיד בענייני אנשים במשפטים והדברים הנפעלים הם רבים מאוד משכלליהם ספר. כלומר, אף פעם אי אפשר לכתוב בספר באופן מפורט את כל הפרטי הפרטים של הדינים הנדרשים בכל דור. על כן, ניתנו למשה בסיני אל פה דרכים כוללים, נרמזו בתורה בקצרה, כדי שעל ידם יוציאו החכמים שבכל דור ודור את הפרטים המתחדשים. רבי יוסף אלו מסביר, זה לא רק בעיה כמותית, שיהיה ספר אחד בספרייה במקום 70. המעבר לתורה שבעל פה לא חסך רק מקום על מדף הספרים. המעבר לתורה שבעל פה חידש טכניקה חדשה להבהרת דינים. במקום לחפש את כל פרטי הדין הכתובים בספר, הקדוש ברוך הוא מסר לנו מתודה לפסיקת הלכה. כלומר, תורה שבעל פה בעיקרה לפי ספר העיקרים היא לא קורפוס, לא גוף חוקים, אלא מתודה שאפשר להפעיל אותה בכל תחום הלכתי. הקדוש ברוך הוא אמר, אם אני רוצה לכתוב את כל פרטי הדינים, התורה תהיה ממש אינסופית. אז אני מעדיף לתת לך את העקרונות ואת המתודה. התורה שבעל פה זה המתודה איך לפרש את העקרונות, שזה הרבה יותר הגיוני מאשר לכתוב כל דבר, כמו שאנחנו עושים בימינו, שזה באמת מקשה מאוד לפעמים על היכולת להקיף תחום הלכתי מסוים. הרמב״ם הציע הסבר אחר. הרמב״ם באופן כללי האמין שידע הרבה פעמים צריך להיות מוגבל לחכמים, מה שנקרא גישה אזוטרית לידע. הידע צריך להיות מוגבל לחוג אזוטרי, חוג קטן של חכמים, לא כולם צריכים לדעת. והרמב״ם בתחילת מורה נבוכים מתלבט ומתפלמס מאוד איתו, עם עצמו ועם הקורא, איך הוא יכול לכתוב חיבור עם סודות רוחניים מילאיים שלא צריכים להיות בידי כל אחד. אומר הרמב״ם, העיקרון הזה נכון במידה מסוימת גם לגבי ההלכה. אומר הרמב״ם שכשההלכה הייתה בעל פה, היה בכך כדי למנוע מה שקרה בתקופתנו. דהיינו ריבוי הדעות והסתעפות האסכולות, ספקות שמתעוררים באשר לשון הדברים הכתובים, שגגות שמתלוות להם, פילוג שנוצר בין בני אדם עד שהם נעשים כיתות ומבוכה נגרמת במעשים. אלא ניתנה סמכות בכל דבר זה לבית דין הגדול. כלומר, הרמב"ם אומר, לא רק ענייני הסוד יש בעיה לכתוב אותם בספר, גם ענייני ההלכה כשהיו בעל פה, הם לא היו נגישים לכל אחד. הרמב"ם היה במובן הזה לא דמוקרטי. צריך לשמור בלעדיות של בית דין הגדול על פרשנות התורה. כשהתורה בעל פה, בית דין הגדול יודע אותה, ולא מלמדים כל אחד. היום, כשהכל נמצא בספר, כל אחד לומד, אומר את הרעיונות שלו, לפעמים מופרכים, לפעמים משונים, זה מאפשר ריבוי פרשנויות, ריבוי של מחלוקות, ריבוי של פילוגים. בעזרת השם, באחד השיעורים הקרובים נקדיש לנושא המחלוקת. ונראה שיש חכמים שאומרים, למה מחלוקת זה דבר מעולה? טוב מאוד שיש מחלוקות, טוב מאוד שיש ויכוחים. הרמב״ם לא חשב ככה. באופן מאוד ברור, הרמב״ם חשב, מחלוקת היא בעיה, מחלוקת היא תופעה שלילית, מחלוקת היא כאשר נגרם צרימה או חוסר שלמות בהתפתחות של תורה שבעל פה, נוצרת מבוכה, נוצר פער, והרמב״ם מעדיף שהתורה תהיה בעל פה, שתהיה רק אצל החכמים הגדולים, ואז יוכלו יותר לשמור על הרציפות, על האחדות ועל הפרשנות המהימנה שלה. הסבר אחר, בכיוון שונה, הסביע הרב מוישה שמואל גלזנר, בעל ספר דור רביעי, הזכרנו אותו באחד השיעורים הקודמים, וגם ציינו שהוא נין של החתם סופר, מרוב הערצתו לסבו הגדול, קרא לספר שלו דור רביעי. אומר הדור רביעי, שמה שאומר את זה בהקדמה לספרו על חולין, שהתורה נכתבה על פה ונאסר לכתוב אותה, כי כדי שהיא תהיה גמישה, לאפשר גמישות בפסיקת ההלכה ולהתאים את ההלכה לזמן המשתנה. הוא אומר שלא לקשור ידי חכמי דור ודור לפרש הפסוקים כפי הבנתם, כי שינוי הדורות דורש שינוי דיניהם, תקנות ותיקונים. הוא לא מדבר דווקא על שינויים מכוונים, איזו מערכה אידיאולוגית לשנות דברי תורה חלילה. הוא מדבר כנראה על השפעות תת מודעות, שגורמות לפוסקי הלכה לפרש את הפסוקים והלכות באופן שיתאים ביותר לזמנם. ותראו, ספר העיקרים דיבר על התמודדות עם מצבים חדשים שאין לגביהם פסיקה ידועה. יש שעון שבת. לא ידענו על זה קודם, איך נתמודד עם זה בהלכה. אז על זה אמר ספר העיקרים, הקדוש ברוך הוא לא צריך לכתוב בפרשת ויקל, וכי יש שעון שבת, מותר לאחר את האור, אך לא הקדם תקדימו. מספיק הקדוש ברוך הוא נתנו כמה כללים לא תבערו אש, כמה כללים, דיני גרמה, ומזה נוכל להסיק לבד דיני שעון שבת. מה שהדור רביעי אומר, הרב גלזנר, זה דבר הרבה יותר רדיקלי. הוא אומר, יכול להיות שיש דברים שפעם היו, והם צריך לפרש אותם אחרת, וזה כמובן דבר מאוד מסוכן להגיד, לכן צריך להזכיר זה רק בשוליים, וכמובן באופן לגיטימי מבחינה הלכתית, אם פעם פסקו בלי היסוס שאסור בשבת להציל גוי תוך חילול שבת, היום כבר פוסקים אומרים, מחמת חשש איבה, אם אנחנו לא נציל את הגוי, אם הם יהרגו אותנו, ודאי שזה מותר. אז השתמשים פה בנימוק הלכתי קיים, אבל נאלצים לשנות בגלל שינוי המציאות. כנראה מה שהרב גלזנר מניח, שכשטקסט מסוים כתוב, הרבה יותר קשה לשנות אותו, אפילו פסיכולוגית. כשדברים עוברים בעל פה, יש בהם מימד של גמישות, זה לא, אין להם קנוניזציה, על ידי כתיבה בספר. הסמה, ספר מאירת עיניים, הציע עוד שני הסברים, למה לא נכתבה תורה שבעל פה. אומר דבר ראשון, אם ההלכות היינו מסרות בעל פה, פנים אל פנים, החכמים לא היו סומכים על ספרים, היו הרבה פחות ספקות בביאור ההלכות. למה? כאשר אתה מדבר בעל פה, מעביר שיעור, אז אתה נעזר באינטונציה, בתנועות ידיים, בהבעות פנים, והמסר הרבה יותר ברור מאשר כשהוא עובר בכתב. אני יודע שכשאני כותב מה שהרבה פעמים אנשים מבינים, ההפך ממה שהתכוונתי. עכשיו אתם שומעים אותי בלי לראות אותי, אז אני מניח שאתם מבינים פחות או יותר מה שהתכוונתי. אתם שומעים את האינטונציה, את הבעת הקול שלי, יותר קל להבין מאשר בכתב. ועדיין בטוח, יש הרבה דברים שאני, בגלל הקושי שלי בניסוח, בגלל שאני אולי לא יודע לנסח את דבריי באופן מושלם, אתם מבינים אותי לא כמו שהתכוונתי. כשאנחנו מעבירים שיעור, אם הייתם יושבים פה בפניי בחדר הנחמד הזה שאני יושב פה ושאתם לא יכולים לראות אותו בכלל, הייתם יושבים פה לפניי, סביר שאתם מבינים עוד הרבה יותר טוב. למה? כי אם היה משהו לא ברור, הייתם מיד שואלים. היכולת לשאול, להביד, לראות את הבעות הפנים, היה עושה את זה יותר ברור. לכן אומר אסמה, זה בהקדמתו לחושן משפט, של חלק חושן משפט של השולחן ערוך, היה עדיף שהתורה תימסר בעל פה, ככה הכל היה הרבה יותר ברור, מסורת העברה הייתה מהימנה הרבה יותר. יש לו עוד נימוק שאסמה מביא, שהוא עוד יותר מעניין. אומר אסמה, שהתורה ניתנה בעל פה, שלא יסמכו על מה שכתוב לפניהם, ולא יעסקו בה כל כך בעיון. כלומר, כשהתורה ניתנת בעל פה, צריך לעסוק בה הרבה כדי לזכור אותה. כשעסוק בכתב, אתה אומר, טוב, כשנצטרך נפתח ספר. ועל ידי זה יוציאו מדעתם וסברתם כמה דינים. כשלומדים משהו בעל פה, הוא יותר יושב לך בראש. אני חושב שזה לא רק נימוק טכני. אפשר לפחות לפתח את טעמו של אסמה לכיוון אחר. תורה שבעל פה מעודדת יצירתיות. יש לנו מקור היסטורי מאוד מעניין, ניגרת רב שריר הגאון, אחד מהגאונים, שמעיד על דרכי מסירת תורה שבעל פה. והוא מעיד, באופן חד משמעי, שתורה שבעל פה עברה, המסר היה קבוע, אבל לא הטקסט. וזה אגב מאיר באור קצת מצחיק, אנשים שמאוד מאוד מאוד מדקדקים בנוסח של הגמרא בדורותינו, הרי הגמרא בעיקרה לפי דותו של רב שריר הגאון, לא עברה בנוסח מאוד מאוד מדויק. עברו התכנים, וכל אחד אמר את זה בלשונו. וזה כמובן משאיר מקום להרבה יותר יצירתיות. כשיש לפנינו טקסט קבוע, יש נטייה לקדש אותו, ולא לחלוק עליו. וגם לא לנסות לחשוב על פירושים יצירתיים לטקסט הזה. וכאשר החומר ההלכתי גובש לטקסט קבוע ואחר כך נכתב, זה עשה קנוניזציה להלכה כפי שגובשה עד אז. לא הייתה ברירה, את לעשות לשם פירו תורתך. עדיין הטקסט, יש הבדל בין תורה שבעל פה על תורה שבכתב. התורה שבעל פה נחתמה כלפי העבר אבל לא כלפי העתיד. כלומר, אנחנו לא משנים את הגמרא ולא את המשנה. חלילה, חלילה, אנחנו יכולים להוסיף עליהם. על התורה שבכתב לא מוסיפים מילה, על תורה שבעל פה כולנו מוזמנים לכתוב ולחדש עוד ספרים ועוד פירושים. ועדיין כשהתורה הייתה בעל פה היה מקום להרבה הרבה יותר יצירתיות. היצירתיות בלימוד תורה שבעל פה יש חשיבות עצומה, כי יוצרת גם זיקה אישית מיוחדת של הלומד לתורה. יש פסוק מפורסם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. בתורתו, לכאורה הכוונה בתורתו של השם, תורת השם חפצו, ובתורתו של השם יהגה יומם ולילה. אבל חז"ל באופן מאוד מעניין פרשו אחרת, ואמרו שכשכתוב תורתו, זה באמת, כשכתוב תורתו, זה הכוונה כאן לתורתו של הלומד. ועל כך דרשו חז"ל, בהתחלה התורה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, בתורת השם חפצו. לבסוף, אחרי שהוא לומד, בתורתו יגיע יומם ולילה, נקראת על שמו של הלומד. כך אמרו חז"ל בעבודה זרה יוטט. מה הופך את תורת השם לתורתו של הלומד? המעורבות האישית של הלומד קיימת רק בתורה שבעל פה, שבה יש יצירתיות, תורה שבכתב אדם יכול לפרש אבל לא ליצור. תורה שבעל פה, כל מה שאדם מחדש בה, זה הופך להיות גם תורה שבעל פה, חלק מאותה תורה. וזאת ההשפעה החינוכית העצומה של תורה שבעל פה, שאדם לא מרגיש שהיא חוק שנכפה עליו מלמעלה, אלא שהיא יצירה שלו. באמת בית הלוי אמר, זה היה סבא רבא של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק מבוסטון, קראו לו גם יוסף דוב, יביא שבר בעל בית הלוי, באחד מדרושיו הוא כתב, שהתורה שבכתב יש לה חפצה, חפץ מסוים שהיא מתגלמת בו, וזה ספר תורה. והתורה שבעל פה יש לה גם חפצה שהיא מתגלמת בו, וזה יהודי שלומד תורה. אומר בית הלוי, יהודי הוא קלף של תורה שבעל פה. זה ביטוי כל כך יפה, הקלף של תורה שבעל פה. כמאמר הכתוב, כותבי מלוח ליבך. ומכאן נובעת הקדושה של לומד התורה. כתורה שבעל פה מתאחדת עם האישיות של האדם. והרב סולובייצ'יק מדגיש הרבה פעמים העברת תורה, מסירת התורה מרב לתלמיד, היא לא רק העברת ידע, היא התמזגות הנפשות. האדם הוא החפץ, הקלף של תורה שבעל פה, כמו שספר תורה הוא הקלף של התורה שבכתב. ויש באמת מדרש מאוד מעניין שלכאורה מביע באמת את התפיסה הזאת, מדרש שמשווה תלמיד חכם לספר תורה. אומרת, המשנה שמקים את האדם 40 מלכות חסר אחת, אדם שחייב מלכות כמובן. אומרת הגמרא, אמנם כתוב בתורה 40 יקנו, אבל דרשו חזל במספר 40, דרשה מסוימת, לא חשוב הפרט, שמקים רק 39 מלכות. על זה אמר רבה, כמה טיפשים האנשים שקמים כשהם רואים ספר תורה ולא קמים כשהם רואים תלמיד חכם, שבתורה כתוב 40 ובאו חכמים ואמרו 39 ואנחנו הולכים אחרי חכמים. זה מאוד מעניין. כלומר, אדם נתפס פה כספר תורה, ויותר חשוב, כי ספר תורה, אדם הוא ספר תורה של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא מקור הקדושה של עם ישראל, והיא שנותנת לחיינו הדתיים את העוצמה שלהם. ולסיום אני רוצה רק להזכיר בקצרה נקודה אחת, שיש עוד נקודה שראוי להדגיש, למה כתוב בתורה עין תחת עין ולא ממון תחת עין, וכן במקומות אחרים. יש מקומות שבתורה זה לא סתם חוסר פירוט, אלא אני רק כתוב להפך מהתורה שבעל פה. במקומות האלה, הסביר החזון איש, שאולי התורה, למעשה אנחנו רוצים לעשות ממון תחת עין, אבל מבחינה חינוכית אנחנו רוצים שאנשים ייכנס לדעתם שהיה ראוי לאותו פוגע, לאותו איש אלים שהוציא עין של חברו, היה ראוי שנקיים בו עין תחת עין כפשוטו. ולכן התורה נתנה פה מסר מורכב שכתוב עין תחת עין. והמסר הוא להראות שמבחינה מסוימת היה מגיע לפוגע שנקיים בו עין תחת עין כפשוטו. אבל מסיבות אחרות למעשה אנחנו לא יכולים לקיים את זה. אולי כי זה אכזרי, אולי כי אין מזה תועלת לקורבן. ולכן אנחנו מקיימים ממון תחת עין. וזה מה שהתורה שבעל פה אומרת. ומכאן באמת יוצא שצריך ללמוד גם את פשט התורה שבכתב, גם במקום שהוא לא עולם את התורה שבעל פה. כמו שבאמת אמר הגר"א, שגם לפשט התורה שבכתב ששונה מהתורה שבעל פה יש מסר, כי התורה שבכתב בכוונה התנסחה בדרך שונה מהתורה שבעל פה. והיא רצה להביא לנו מסר חינוכי מורכב. באמת הרמב״ם, כשהוא כותב את טעמי המצוות בחלק ג' של מורה נבוכים, הוא כותב כפשטות, למה התורה אומרת עין תחת עין? למרות שלהלכה לא נפסק כך. כי גם לדברים שלא נפסקו להלכה בתורה שבעל פה, יש טעם, היגיון ומשמעות וערך. ולכן כשאנחנו לומדים, אנחנו באמת לומדים גם את התורה שבכתב, את הפשט שנמצא בה, וכמובן גם את הדבר שלא פחות חשוב, את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה מאפשרת לנו להמשיך לפתח אותה מעתה ועד עולם, להידבק בקדושתה ולזכות להמשיך את המפעל הנאצל הזה שיהודים עוסקים בו מימות מעמד הר סיני ועד ימינו. תודה ולהתראות.